שלום לכולם וכמעט סוכות שמח, חג שמח, כמעט שבת שלום. אנחנו בסיפור היום לכבוד סוכות, סיפור שאני אוהב במיוחד ואוהב לספר אותו בסוכה לילדיי. ואת הסיפור הזה רבי אהרון השני מקרלין, בעל הבית אהרון, הוא בעצם האדמו"ר השלישי בחסידות קרלין, לא רב אהרון הגדול מקרלין, בעל הפיוט כאכסוף. אז רב אהרון השני מקרלין נהג לספר את הסיפור הזה מדי שנה, בעצם בלילה השני של סוכות, שזה בעצם שם יש יום טוב פעמיים בחוץ לארץ, ואז קבוע בלילה השני היו עושים שמחת בית השואבה, וקבוע בשמחת בית השואבה בקרלין, הרבי רב אהרון השני מקרלין היה מספר את הסיפור הזה, וגם אני אוהב לספר את הסיפור הזה, אני קראתי אותו בספרו של הרב קרליבך, עד לב השמיים. בעיירה אחת, שטטל. ברוסיה הלבנה, לא רחוק מקרלין, חיו להם שני אנשים. האחד נקרא לו אברמל, אברמלה. הוא היה עשיר מופלג, שהיה גביר של העיירה, היה לו הכל, אבל היה לו חסר דבר אחד. לא היה לו שמחה. בליל שבת הוא ישב ליד שולחן מפואר, מלא כל טוב, אתם יכולים לדמיין, מרמורים, מוסלב ודגים, אבל כל הזמן הוא ואשתו רבו, והילדים רבו, מי יושב ליד מי, ומי שותה מהיין ראשון, ומי מאחרון, ולמה ככה, וצעקות ומריבות, וככה מדי שבת בשבת. ולעומת זאת השכן שלו, שגר מולו, היה חוסיד, נקרא לו מוישלה, מוישלה הקרלינר, מוישלה החסיד קרלין, הוא היה עני ואביון, בקושי היין, חלה, אי אפשר אפילו לא ברבורים, לא סלב, בטח שלא דגים, אבל הוא היה מלא בשמחה, ובשבת הם היו יושבים ושרים, כן, אומנם לא הרבה אוכל, אבל שרים, ובקרלין, כפי שאתם יודעים, בקרלין את התפילות צועקים, ובשולחן שבת שרים עם כל הרגש והנשמה, כאכסוף, וכל מקדש שביעי, ולהתענג בתענוגים וכולי, שרים עד לב השמיים, כל הנשמה. וזה גרם לאברמה להשאיר סבל כפול. סבל הראשון זה גם המריבות שבתוך הבית שלו, אבל לא פחות, אולי אפילו יותר עצבן אותו, שהוא סבל מקולות הזמרה והשמחה שבקו מעבר לקיר מהשכן שלו. מוישלה, חסיד קרלין. וכל שבת הוא איכשהו התגבר, הוא סוגר את החלונות, מגיף את התריסים, משתדל לצעוק יותר בקול רם, העיקר לא להסיח את דעתו מהשמחה של השכנים שאין להם כלום. אבל בסוכות, ומי שגר בעיר מכיר את זה היטב, שבסוכות אם כל השנה אתה שומע בבניין, אבל שאתה בסוכות אתה כבר ממש כולם בחוץ במרפסות, או כולם על הדשא למטה בחנייה, וכל אחד שומע בדיוק מה השכן שר, ומה מעצבן את הבת של השכני, ומה מעצבן את הבן של השכני, ובסוכות הכל שקוף מבחינה ווקלית. ועכשיו, מבחינתו זה הבלתי נסבל, כי שתי הסוכות, גם של אברמל הגביר העשיר, וגם של מוישלה חסיד קרלין העני, הן ממש צמודות דיקט לאדיקט, ואין שום יכולת מבחינת אברמל העשיר להשתיק את קולות השמחה וההתלהבות של מוישלה. ותוך כדי שהעשיר ככה באמצע מריבה משפחתית מתעצבן ומתעצבנים עליו, הוא שומע את השמחה ושמחת בחגיך של השכנים העניים, וזה מפוצץ אותו ומעצבן אותו. אז השנה לקראת סוכות אמר אברמל העשיר, זהו, אנחנו מצאנו בעדה, enough is enough, מספיק, אני הולך לטפל בזה. ולפני סוכות, הוא הורה לכל אנשי העיירה, שרובם ככולם, בטח היהודים, היו תלויים בו מבחינת הפרנסה, שנקוי הגביר של העיירה, והוא אמר להם שהוא גוזר ואוסר על אף אחד, הוא לא מרשה שיתנו למוישלה החסיד איזשהו דיקט, איזשהו חתיכת קרש או עץ, ומי שיעשה ככה הוא יפוטר מעבודתו. עכשיו מה עושה מוישלה החסיד? אחרי קידוש לבנה של צאת יום הכיפורים, הוא מתחיל להסתובב בעיירה, פונה לשכן הזה, לשכן הזה, לחבר הזה, אולי אפשר איזושהי חתיכה של עץ, איזשהו דיקט שבוע שאתם לא צריכים משנה שעברה, וככה מחברת לאט לאי, עד שבסוף יש לו סוכה. אבל בצאת יום הכיפורים, אף אחד לא הסכים לתת לו, וגם למחרת, וגם למחרת, וככה הוא הבין שהשנה הוא בבעיה, הם אמרו לו, תקשיב, אנחנו מתנצלים, אנחנו לא יכולים, יש גזירה חדשה, וזה לא פשוט. מגיע לילה לפני סוכות, ומוישלה החסיד מסתובב בעיירה, וכפי שאומר הרב קרליבך, שהעולם חושב שהומלס זה אדם שאין לו בית, אבל הנשמה של יהודי הומלס אם אין לה סוכה, שבה הוא יושב שבעה ימים. ולכן הלך מוישלה החסיד קרלין ברחוב חסר אונים, ואומר, מאין יבוא עזרי? איך בכל זאת השנה אני אזכה לבנות סוכה למשפחה שלי, לנשמה שלי, ופתאום נדלקה לנורה מבריקה ונתנץ בו רעיון. באותם ימים ברוסיה הלבנה, רק העשירים היה להם מספיק כסף לקנות מצבה מאבן, שיש, לשים על הקבר שלהם. רוב העניים, זה משהו שאנחנו גם יודעים אותו היסטרית, רוב העניים לא היה להם כסף למצבות, ולכן היו חופרים בור, ועל הראש ככה, בראש הקבר, היו תוקעים דיקט קטן, שפה כתוב למעלה פי נון, גם לחסוך באותיות, שתכתב עוד פה נטמן או פה נקבר, ורק מוסיפים למטה את השם ואת התאריך, במקרה הטוב, תלוי בכמות הכסף שיש. אז הוא אמר, רגע, יש לי רעיון, החבר'ה קדישה בשטטל מאוד מסודרים, יש להם מחסן עם מלא מלא דיקטים שעליהם כתוב פי נון, פה נטמן, פה נטמן. אז מאחר וככל הנראה, כמו כל השנים, לא תהיה מגפה, וזה לא שעכשיו בסוכות הבא עלינו לטובה הולכים להיפטר מהשטטל עשרות אנשים. אני אקח כמה דיקטים, יעשה מזה את הסוכה, ואחרי החג, באיסרו חג, אני אחזיר, לא קרה כלום, הכל טוב. טוב, הלך, מורי של יחסיד קרלין, בית קברות, הגיע למחסן של החבר'ה קדישה, ולקח כמות מכובדת של דיקטים, שעל כל אחד כתוב פי נון ככה בשחור בולט, ובנה לו לא רק סוכה, אלא סוכה נפלאה, מוארת וירוקה, כמו ששלומית, סוכה נהדרת. טוב, בליל החג, כולם חוזרים מבית כנסת, מהשטיבלך, וכמובן מוישלה הגיע לסוכה מפוארת, עם מלא דיקטים ורחבת ידיים, ואשתו באורות, והילדים בשמחה, ושמחת בחגיך, כולם שרים ורוקדים, ואת השירה והשמחה שמעו לא רק השכן, אלא כל רחוב כולו. אברהם אל השיר היה עמום, הוא חזר הביתו. עכשיו שסוף סוף השנה הוא הצליח להיפטר מהסבל של השמחה של השכן שלו החוסיד, אבל לא. השנה השמחה הייתה ביתר סייט, ביתר עוז, וזהו, הוא לא יכל יותר. הוא ניסה להחזיק, אבל זה רק פוצץ אותו, ולקראת סוף הארוחה, הוא יצא מהסוכה שלו, התפרץ לסוכה של מוישלה, בצעקות, והתחיל לצרוח, מי נתן לך את העצים האלה? איך מנית את הסוכה הזאת? והחסיד שלך אמר לו, אברמל, תירגע, שכנה, קודם כל חג שמח, אמר לו, ילדים תראו, לא רק שאברהם אבינו בא לסוכה שלנו, הוא שפיזין, אלא גם אברמל, השכן העשיר בעלינו, בוא תשב, אתה רוצה לשתות משהו, אתה רוצה לאכול, הושיב אותו על הכיסא שלו בראש השולחן, הוא אמר לו, תירגע, אבל אברמל לא נגרם לו, רגע, מי נתן לך את העצים? אני הוריתי שאף אחד נתן את העצים, מי זה? אני אפטר אותו. אמר לו מוישלה, אברמל, שכני יקר, תנוח דעתך. אף יהודי בעיירה לא נתן לי קרשים, כולם הקפידו על הציווי שהורדת. אף אחד לא עשה. אז אומר לו, אבל מאיפה הסוכה הזו? אמר, תראה, אתמול בלילה הלכתי בערב החג ברחובות העיירה, ופתאום ראיתי את ידידי הוותיק, את מלאך המוות בכבודו, ואת אמרת לו, סמי, אח שלי, מה קורה? מה נשמע? מה אתה עושה פה בעיר שלנו? ומלאך המוות אמר לי, תראה, אני באתי לפה בשליחות מיוחדת, קיבלתי הנחיה להרוג את אברמל, הגביר של העיירה שלכם, עשיר העיירה. כמובן שבשלב הזה אברמל העשיר פנה לחברות כסיד, ומוישלה החסיד ממשיך ומספר ברצינות, ואני אמרתי לסמי, למלאך המוות, לא כדאי לך להרוג אותו, אל תבזבז עליו את האנרגיה היקרה שלך. אברמל הוא כבר מת, הוא הרבה יותר ממת, הוא מת 1,000 פעמים ביום, הוא כל הזמן עצבני וכועס, ואף פעם לא שמח, כולו כעס ועצבות, אין לו טיפת שמחה, תאמין לי, זה סחורה פגומה, זה מתחת לכבוד של רע להרוג אותו, הוא כבר מת. ואז מלאך המוות אמר לי, וואו, מוישלה, תודה רבה, אני ממש מודה לך, חסכת לי עבודה, ולכן כאות הוקרה שחסכת לי, אז אני נותן לך במתנה את כל העצים של בית הקברות. יש שם את המסע שחרר וקדיש, זה סחורה שלי, תיקח עלייך, איך רק תחזיר. ואז אומר מוישלה, אברמל, תסתכל על הסוכה שלי, אתה רואה כל הדיקטים, מה כתוב עליהם? פי נון, פה נטמן, פה נקבר, אתה רואה? זה סוכה שמלאך המוות עזר לי לבנות אותה. ועד דבריו של מוישלה החסיד נכנסו לליבו של אברמל הגביר, הוא התחיל לבכות, ואחרי שהוא נרגע מעט הוא אמר לחוסיד, מוישלה תסלח לי, תמחה לי, תגיד לי מה אני יכול לעשות, איך אני יכול להיפטר מהעצבות בלב, איך אני יכול לזכות לזה שמחת בחגיך, תגלה לי את הסוד שלך, כי לך אין כלום, אבל יש לך הכל, ולי יש הכל, אבל אין לי כלום, כי אתה שמח ואני לא. אמר לו מוישלה, אם אתה רוצה להיות שמח, תרשה לי לקחת אותך איתי לקרלין. תבוא לרבנו הקדוש, רבי אהרון מקרלין, ושם תלמד מהי שמחה אמיתית. וכך באמת היה. הגביר התקרב לחסידות, נהיה חסיד קרלין שמח. יש אומרים שעד היום יודעים מהצאצאים שלו, אני לא יודע. אבל זה סיפור שנוהגים לספר אותו כל שנה בחסידות קרלין, בשמחת בית השואבה. וכמובן אומר הרב קרליבך שהמטרה היא לא להפוך את כולנו חסידי קרלין, אלא השמחה, נגיד במילים שלי, השמחה היא לא מצב נתון, שאם יש אוכל שמחים ואם אין אוכל רעבים אז עצובים. שמחה זה משקפיים, שמחה זה תודעה שדרכה אני בוחר להסתכל על המציאות, ואני מאחל לכולנו שבחג סוכות בו מצטער פטור מן הסוכות, כולנו נזכה ונדע להרכיב את המשקפיים הנכונים, כדי שנזכה לקיים עוד מעט ממש עד כמה שעות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום וחג שמח.